שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, אני עודד ניר, אני מאוד שמח להיות איתכם כאן היום. יש לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת עם כבוד הרב אורי שרקי, יושב ראש ברית עולם. שלום לך כבוד הרב.
שלום וברכה, איך אתה יודע שזה מעניין?
יש לי ניחוש פרוע, רק אני אקריא איזה חסוק קצרה ונתחיל עם זה. מוזמנים להצטרף ל-130 אלף המנויים של ערוץ טוב, יהיו חלק מהקהילה שלנו בלחיצה על כפתור ההרשמה והפעמון מתחת לנגן. שלום לכבוד הרב שרקי, שלום, מה שלומך?
טוב.
אני מקווה שהכל טוב, אני מאמין. תראה, אני חושב שיש לנו שיחה נחוצה ומעניינת היום. אנחנו נמצאים בימים שמבחינה לאומית, ביטחונית, קורים דברים, קורים הרבה דברים לעם ישראל בשנים האחרונות. יש מין תחושה כרגע באוויר שאני עדיין לא יכול להצביע עליה את האצבע אם היא נכונה או לא. אני חייב להגיד את זה מה שנקרא מראש. אני לא בטוח שהתחושה הזאת היא נכונה, היא הפסימיות. אנחנו נמצאים כרגע, אתה יודע, כאשר אירופה עוינת לנו באופן די בולט וברור. המזרח תיכון, אין מה להוסיף. ועכשיו בשבוע, שבועיים האחרונים, יש לנו פתאום את אמריקה, עם אנשים קצת פסימיים, מבועלים, מרגישים שניצחנו, לא ניצחנו, ופתאום גם הנשיא ארצות הברית הידידותי אלינו בכל הזמנים, פתאום משנה דעתו אלינו בצורה מאוד חדה, ומתהפך כמעט 180 מעלות, שזה דבר מאוד מאוד קשה לקבל. ואני מרגיש את הפסימיות, אני לא שותף לה, אגב, אני לא שותף לה, אבל אני מייצג את הצד הזה ששואל אותך על זה עכשיו. אז באמת, הרב שרקי, אולי תוכל להגיד לי איך אתה רואה את הפסימיות הזאת, ואיך אתה מתייחס אליה, על מה שקורה כרגע לעם ישראל ומדינת ישראל, בכל הנושא הגיאופוליטי, העולמי, ומה שקורה איתנו. אני מאוד אשמח לשמוע.
טוב, תודה. תראה, קודם כל, ההקדמה שלך היא מאוד יפה. אתה פנית אל האדם הלא נכון, אם אתה מדבר על פסימיות, זה לא עובד אצלי.
שנינו לא פסימיים, אז קדימה.
כן.
בואו, זה יהיה שיחה.
זה אומר שאפילו אני חולה במחלה האחרונית של האופטימיות האחרונית, שאני לא מתכוון להירפא ממנה. ומכמה סיבות אגב, קודם כל בגלל שאם אתה פסימי, אז אין לך מה לעשות, נסתגר בביתך וזהו. האופטימיות זה כלי עבודה. זה דבר ראשון. דבר נוסף, הרי יש ריבונו של עולם, הוא ברא את העולם, ברוך שהוא לא ייתן לעולם שלו להתמות. עכשיו תראה, אני אקח משהו שפעם שמעתי מתלמיד חכם שאמר, תראה, כשכל העולם נגדנו, סימן שעלינו מדרגה. אז כנראה שבאמת אנחנו עלינו מדרגה, למדנו הרבה מאוד לקחים מהשנים האחרונות, גם מהרפורמה המשפטית, גם מהמלחמה, גם מהמלחמות. בסופו של דבר אנחנו היום נמצאים במצב מאוד מאוד שונה ממה שהיינו לפני 4 שנים, פשוט צריך להסתכל אחורה ולראות איזה מין טיל היסטורי עובר דרכנו, זה דבר אחד. דבר נוסף, תשים לב דבר מאוד מעניין, התבוסה או הנסיגה של הנשיא טראמפ איננה גחמה שלו. זה מענה לשכבות העומק של הבז שלו. כלומר, ארצות הברית, אמריקה בכללה, אף על פי שהיא אוהדת את ישראל, יש לה גם חשבונות אחרים. והייתי אומר שהיא בזה הולכת בעקבות אירופה, כי היא החליטה שלא להילחם על קיומה. והדבר הזה בעצם גם קורה באירופה. אבל נשים לב לעוד משהו. יש הרי מועמדים אחרים להיות המעצמה העולמית, למשל סין, אבל סין נמצאת במשבר דמוגרפי שלא היה כמוהו שנים רבות. עכשיו, אם אתה תשאל את עצמך איפה נמצאת הדמוגרפיה הנמוכה בעולם, תשובה מפתיעה, באיראן. כך שבסופו של דבר, היום אנחנו נמצאים במצב שבו השטח פנוי למעצמה חדשה, והיא עם ישראל. כלומר, עם ישראל הפך להיות למעצמה אזורית, בעקבות המלחמה האחרונה, למרות כל הנסיגות ולמרות כל ההסכמים של טראמפ עם האיראנים. והייתי אומר שאנחנו גם מהווים מענה לתביעה רוחנית מאוד גדולה בעולם. העולם נמצא בחיפוש דרך, אולי באובדן דרך, אבל גם בחיפוש דרך. ייתכן שלנו, בני ישראל, יש מה לומר לעולם, והגיע הזמן גם לומר את מה שיש לנו לומר לעולם. כך שבאופן כללי המצב טוב מאוד, רק שצריך לדעת לצאת מן הצרה המיידית. אפילו מבחינה כלכלית, אנחנו אחת הכלכלות הטובות ביותר, החזקות ביותר בעולם, ולא יודעים בדיוק להסביר איך זה. אז כך שבסופו של דבר המצב די טוב, רק שהוא מחייב אותנו לעלייה של התודעה, עלייה של התודעה והכנת עצמנו להיות רלוונטיים לתרבות האנושית בכללה. בהקשר הזה אני לא יכול שלא להזכיר את הקונגרס הבינלאומי של בני נוח שיזמתי ושעומד להתקיים בחודש מרחשוון הבא, ושטקס הסיום שלו יתרחש בבית נשיא המדינה. אני חושב שיש בזה משמעות מאוד גדולה. אז כך שאם תשאל מה המצב, המצב אופטימי.
תשמע, קודם כל שנינו באותה תחושה, אני חייב להגיד. אני, אתה יודע, כל העניין הזה עם הנשיא טראמפ, אני שם הצידה, כי עוד פעם, אני לא סגור על זה שהדברים הם כמו שהם נראים כרגע. וזה, אף אחד לא ישכנע אותי, זה לא, אני לא זורם עם הפסימיות של איך שהדברים נראים כרגע. מה שכן, בתור חובב היסטוריה יהודית עתיקה, תחושתי, שכל פעם שניסינו לשים את כל הז'יטונים של חיינו אצל מלך זר, חוץ מהקדוש ברוך הוא, שם חטפנו. ואני, אתה יודע, כל פעם הניסיונות האלה, מי יוליאנוס הכופר, במאה הרביעית לספירה, ועד כל אחד שבא כאילו להצילנו ושמנו עליו את כל הז'יטונים, בסוף הוא יחזב אותנו, כי אנחנו, מה לעשות, ז'יטונים צריכים לשים רק על עצמנו. זו דעתי, ואני באמת אשמח לשמוע את מה יש לך להגיד על העניין הזה.
קודם כל, תראה, הכותרת ששמת לרעיון של עם לבדד ישכון היא מאוד משמעותית. אומרים שאם הייתה מלחמת עם כלבי, המלחמה הבא תיקרא עם לבדד. ובהחלט יש בזה משהו. תראה, מבחינה היסטורית, כיוון שאתה חובב היסטוריה, אנחנו יודעים שכל פעם שישראל עמדה נגד לחץ אמריקאי, האמריקאים התקפלו. ואת זה אנחנו אפילו עכשיו, כיוון שאנחנו תוקפים בלבנון, מתי שנראה לנו לנכון לתקוף, למרות ההתנגדות האמריקאית. אז כך ש... כמו שאתה אומר, לשים את הז'טונים עלינו זה טוב, לא צריך להיות טיפש, בכל זאת, בגיאופוליטיקה אתה בכל זאת חושב באופן מערכתי כולל, ואתה מתחשב במעצמות, אבל בסופו של דבר מתברר משהו מאוד מעניין. מי שאיתנו מצליח, מי שנגדנו בסופו של דבר נופל. יודע, נשאלתי לאחרונה, האם אני צפיתי את התמוטטותה של ברית המועצות בזמנו, ב-1991. ואני אמרתי, כן, אני צפיתי את זה. מדוע צפיתי? כי היינו במצב של סכנה דמוגרפית אדירה במדינת ישראל, היינו זקוקים באופן מיידי לעלייה של מיליון יהודים. ומכיוון שיש איזה מין דינמיקה היסטורית, איזה מין השכחה היסטורית, שגורמת שכשאנחנו מגיעים לעברי פי פחת, לאיזה משבר, אז יש פתאום התהפכות, אמרתי לעצמי, ברור שמיליון יעלו, אבל מאיפה הם יעלו? מארצות הברית? לא, הרי הם יכלו לעלות. אז ברור שזה מברית המועצות, וברית המועצות עומדת, עמדה לפתוח את שעריה, ובאמת הדמוגרפיה בישראל עלתה. אבל יותר מזה, אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו, מה קורה עם התמוטטותה של אירופה, ובסופו של דבר, עם ההתמוטטות האפשרית, לא, אבל לא נצחק, זה יכול להיות התמוטטות האפשרית של ארצות הברית. כי התאומה שיש שם, יש חולשה מובנית בסוציולוגיה האמריקאית, בין הימין לבין השמאל, בין ערי החוף לבין ערי המרכז. ולך תדע לאן זה יגיע, לאן תתפתח האנטישמיות. למרבה הפלא, למרות העלייה המטאורית של האנטישמיות בשנה האחרונה, אנחנו עוד לא רואים את היהודים עוזבים את אירופה כל כך בקלות, את ארצות הברית כל כך בקלות. אבל איך אומרים? עם ישראל יש לו סבלנות. אני מתאר לעצמי שכאשר אנחנו נגיע לשנת 2050, והערוץ טוב יהיה אולי הערוץ המרכזי במדינת ישראל, אז אנחנו נשאל את עצמנו, רגע, איך הגיעו אלינו כל המיליונים האלה? איך פתאום נעלמו כל אויבינו מסביב? אני זוכר לפני כמה שנים, כאשר היו מדברים על כך שסוריה תיעלם, אף אחד לא היה מאמין לזה. סוריה נעלמה. נעלמה, במובן, לא במובן של גבולות, יש עדיין מדינה כזאת, אבל היא התפרקה לחלוטין, כבר אין לה כוח נגדנו. אז כך שיש הרבה מה לצפות לטובה בשנים הקרובות. אני שוב חוזר על כך שהדבר הזה מחייב אותנו גם להעמקת הזהות שלנו ולהפסיק לקיים יהדות שכל תכליתה יח ורק שולחן השבת.
תשמע, אני קודם כל חייב להגיד שאני מסכים איתך לגבי כל מה שאמרת, על שאנחנו נדחקים לפינה, שמה פשוט מוציאים אותנו כמו דניאל מגובה הראיות, באותה צורה בעיניי, בוא ניגש שנייה רגע באירופה. אני בשנה האחרונה עזבתי שם וחזרתי לפה אחרי 20 שנה, ואתה יודע, אני חייב להגיד שאני רואה עלייה שפחות מדווחת בתקשורת, אבל אני פוגש אותם, אני מקבל מהם הודעות, הם באים לפה, וכן יש עלייה והזיבה של אירופה, היא פשוט לא במסות שהיו כמו יהודי אתיופיה, או יהודי רוסיה, ברית המועצות, בשנות ה-90. אז בעצם אני כן רואה בין 5-10 שנים, לא 2050, אני נותן לזה בערכה שלי בין 5-10 שנים, עד שהיבשת הזאת תתרוקן לחלוטין. אשמח לשמוע איך אתה רואה דווקא את אירופה, ואחר כך נחזור לארצות הברית רגע.
תראה, אירופה לא תיעלם. כן, היא קיימת. היא תשנה צורה פשוט. תשנה צורה, היא תהיה יותר חלשה. יש היום התעוררות גם של הימין הקיצוני באירופה, שמנסה לעצור את התהליכים. לומר את האמת, אולי זה מבורך, אבל זה מאוחר מדי. כלומר, אפשר לומר שהיא איבדה את צלמה. כי ברגע שהדת הנוצרית על כל ענפיה נחלשת באופן כזה שהכנסיות מתרוקנות, הדבר, אף על פי שאינני חובב גדול של הנצרות, אבל הדבר הזה מעיד על משהו, מעיד על התרוקנות מההרגשה עצמית של זהות. ואז אנשים הולכים ומתקפלים מסביב לעצמם, מסביב לקיום המיידי, מסביב לפנסיה, מסביב לביטחון אישי, הנאות החיים המיידיות. זה פחות או יותר מצב האגום של אירופה. אתה יודע, הדבר הזה מזכיר לנו קצת את סופה של רומא. ב-100-200 שנים האחרונות של רומא, עדיין דיברו לטינית, עדיין היו מוסדות, קפיטול וסנאט וקונסולים, אבל זה כבר לא היה זה. הברברים שלטו בתוך האימפריה.
היסטורית זה נכון מה שאתה אומר, לחלוטין. לקח זמן עד שקודם האימפריה המערבית נפלה, ואחר כך המזרחית. אגב, גם כובשיהם קראו לעצמם האימפריה הרומית, ככה שאפשר להמשיך את הגלגל הזה. אני חייב רגע לעשות חסות קצרה, מילה קצרה, וחוזר אליך הרב שרקי. אוהבים את התוכניות שלי, רוצים להמשיך לראות אותי על המסך. תוכלו לעשות זה בלחיצה על כפתור התמיכה שמתחת לנגן. אני מאוד אוהב לקרוא את התגובות שלכם, מאוד אוהב אתכם. אז תמשיכו עם החיזוקים, לחזק אחד את השני. תודה רבה לכולכם. תודה. כבוד הרב. אתה יודע, אני מאוד מסתכל על העניין הזה של אירופה, ומעניין שאתה מקביל את זה לאימפריה הרומית, כי הקריסה שלה הביאה לתקופה מאוד מאוד קשה. ואני לפני שנה כבר אמרתי שאובדן האמונה ביבשת הוא הסימן להתרסקות שלה. כי אין וקום בחיים של אנשים, וכשאמונה אחת עוזבת אחרת נכנסת, כזאת או אחרת, כי אדם לא יכול לחיות בלי משמעות. ואגו הוא לא משמעות. מסיבות, פסטיבלים, חיים הדוניסטיים, הם לא יכולים לסחוב בן אדם לאורך שנים ארוכות. הם יכולים לתת לו כמו פלסטר על פצע. זה רק פלסטר. לאורך זמן זה לא ילך. וכרגע אובדן האמונה הזה באירופה הוא מאוד מדאיג אותי, כמו שאמרת. זה לא קשור לנצרות, אלא אני קורא לזה אובדן אמונה, אובדן ערכים ודרך ומוסר, שהדבר הזה כאילו מתנדף לו מהחלון. ומעניין אותי לשמוע מה הוויז'ן שלך ליבשת שמקבילה לנו, די שכנה ממקביל, מעבר לים. לאן היא תלך להערכתך בחמש שנים הקרובות?
תראה, ארצות הברית זאת מדינה חזקה. כלומר, עם כל הביקורת שיש לנו וכל התחזיות, ברור, מדובר פה באימפריה שלא בקלות תוותר על מעמדה, במיוחד שהיא עומדת מול סכנות גדולות, מול אויביה. אינני יודע מה יקרה, למשל, אם תהיה פלישה חלילה של סין לתוך טיואן, למשל. האם ארצות הברית תעמוד על רגליה, האם היא תקיים את בריתה עם בעלת הברית שלה או לא. אני חושב שזה יכול להיות מבחן מאוד מעניין. אבל בכל מקרה ייתכן גם שמבחינה כלכלית תתגבר שמה האבטלה, וכאשר אומה מכירה מיליונים רבים של בניה בתור מובטלים, הדבר הזה יוצר אווירה לא טובה. אז אני אומר לך, ימים יגידו. אנחנו נראה האם ארצות הברית, בעצם זה אפשר לומר, זה המבחן של השנים האלה. מי הולך איתנו, מי הולך נגדנו. מי שילך איתנו, יבורך. כן, אברכה מברכך.
ממש ככה.
כן, יקלה לך האור. ונראה לאן זה ילך. למשל, אני יכול לקחת כדוגמה, תת יבשת שאולי קצת שוכחים אותה, הודו. שהיא הולכת ומתברכת, הולכת ומתפתחת, מתוך הידידות שלה עם מדינת ישראל.
אז אני אשאל אותך ככה, הרב שרקי, אז למה תמיד הם מפספסים את הנקודה הזאת? זאת אומרת, הרי אפשר לראות בבירור שמי שהולך ותומך בעם ישראל, הולך ופורח. וכל מעצמה שקמה לחסל אותנו ואת היהדות בפרט, קרסה ונפלה. ואיך אף פעם המסר הזה לא מצליח לעבור? אני אומר שזה בעצם השגחה אלוקית עד לניצחון, כי בעצם אי אפשר היום, אנשים שואלים אותי, מה קרה לטראמפ? מה קרה לטראמפ? אני לא יודע מה לענות על זה, אני לא בטוח שמה שרואים זה מה שזה, אבל התחושה הפסימית הזאת, מה קרה לטראמפ? אז בעצם, איך אתה רואה את העניין הזה? למה תמיד מפספסים את הנקודה שמי שתומך בעם ישראל מקבל ברכה גדולה?
אני אגיד לך משהו. אדם לא מוכן לסלוח למי שעשה לו טובה.
זה משפט.
מבחינה פסיכולוגית דבר ידוע, וזה מסביר הרבה מאוד בעיות של המתחים בין הורים לילדים. ואתה מכיר את המשפט, נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? אז אני תמיד עונה, זה בגלל שנתת לו את הכל שהוא מתנהג אליך ככה. זאת אומרת, זה לא פשוט, זה מבחינה פסיכולוגית, יש פה איזשהו, אפשר מגלגל, מתהפך כל הזמן. בדיוק באותה המידה, שאם אני מסוגל לסנוע אותך, זה סימן שאני גם מסוגל בבוא הזמן לאהוב אותך. אפשר גם להגיד את זה בכיוון ההפוך. אם אני אוהב אותך כל כך, באיזשהו שלב אני גם אסנע. באיזשהו מקום אני זקוק גם לעצמאות שלי. אגב, זה הדבר הזה מסתכם מאוד בשתי אמירות ששמענו לאחרונה. הנשיא טראמפ אמר, שבלי אמריקה לא הייתה ישראל. ואז השגריר האמריקאי בישראל אמר, בלי ישראל לא הייתה אמריקה. אני חושב שהכל סובב מסביב למוזניים האלה.
אז אתה יודע, אנחנו, הכותרת של השיחה שלנו היא עם לבדד ישכון. וההמשך של המשפט הזה הוא בגויים לא יתחשב. התחשב, סליחה. לתיקון. אז אתה יודע, המשפט הזה לרוב הישראלים והיהודים הוא מאוד קשה ועיכול. אני לא מרגיש קשה איתו, אולי בגלל שבאתי ממקום אחר, אחרי 20 שנה חזרה לחיות עם העם שלי, אני לא מרגיש עם זה קשה. אבל חברים רבים שלי, המשפט הזה עושה להם רעידות בגוף, גירודים בגוף, מפחד.
לא קל לי יותר.
אתה יכול לפרש לנו את המשפט הזה באמת קצת יותר לעומקו, כי אני אשמח גם...
כן, קודם כל הביטוי לא התחשב, צריך להבין. בעברית מודרנית, כשאני אומר לא התחשב, הכוונה לא אכפת לי. אבל אם אנחנו מסתכלים בעברית המקראית, לא התחשב הכוונה שאיננו נכנס בחשבון. כלומר, הייתי אומר אפילו אפשר להגיד שזה ביטוי של זלזול, לא התחשב. כלומר, הוא לא נחשב בעיני אחרים. אז כך שהוא גם משדר איזושהי ענווה. אבל הייתי אומר שזה השלמה עם איזה גורל. גורל שברגע שאתה עומד מצד אחד, וכל העולם מצד אחר, אז אתה צריך גם להיות מוכן לקבל את האחריות על העמדה הזאת. ואני מבין שהרבה מהחברים שלך בהחלט מגיבים בתגובה טבעית, נורמלית. כי מי לא רוצה להיות נאהב? אבל בסופו של דבר, אנחנו גם יכולים להבחין בקולות שעולים מתחת לפני השטח, מה שהתקשורת לא משדרת. וזה... ההרגשה המצויה בתת מודע הקולקטיבי של האנושות, שיש אולי גאולה לעולם מעם ישראל, מכוחו של עם ישראל. אגב, יש לנו גם חברים בעולם, מדינות חברות, נשיא ארגנטינה, כן, שביקר פה בארץ ושאני הזמנתי אותו גם לבוא לקונגרס, כמו כן גם האיחוד האמירויות. איחוד האמירויות מקיים איתנו מערכת יחסים אדוקה, שלא נפגע כהוא זה על ידי המלחמה. במשך שנתיים, הדבר הזה הוא מדהים. וזאת משום שבייחוד האמירויות הם מבינים שהקשר עם עם ישראל איננו רק איזה כדאיות טכנית, איזשהו אינטרס חולף. אלא זה החזרה של האחווה בין בני יצחק לבין בני ישמעאל. ואפילו מהבחינה המוסלמית, חזרת עם ישראל לארצו וקיום דברי הנביאים, זה מכניס ממד חדש למפה של האסלאם עצמו. אז כך שלא הייתי אומר שבכל כולם שונאים אותנו. התלמוד אומר דבר מאוד מעניין, במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא, האומות, מבני האומות, מתחילים לשים ציצית בבגדיהם, ולומר, אף אנו ישראל. אף אנו ישראל זה לא במקום ישראל, זה לא המיתוס ההחלפה הנוצרי. מכוונה רצון להידבק בעם ישראל. ומיד אחר כך התלמוד אומר, וכיוון שרואים מלחמת גוג ומגוג, חוזרים בהם. מה זה חוזרים בהם? כלומר שזה כאן יהיה המבחן. יש מי שיחזור בו, יש מי שלא חוזר בו. ואני חושב שאנחנו יכולים היום להוות איזה מין דגם, של דגם תרבותי ערכי, שיקרין אופטימיות בעולם, יקרין תקווה בעולם, ולכן בסופו של דבר גם יאהבו אותנו. כן, אשר יחזיקו מכל לשונות הגויים בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. זה מה שהנביא זכריה אומר על אחרית הימים. אין שום ספק שאנחנו מבחינה מסוימת, לא בסוף ההיסטוריה כמובן, אנחנו אבל באחרית הימים במובן הזה שהשלמנו איזשהו מעגל היסטורי, איזשהו עידן היסטורי שלם, שהתחיל ביציאתנו לגלות בשנת 70, כשנחרבה מדינתנו ונחרב המקדש, והדבר הזה בא לידי סיום עכשיו. אני לא אתפלא אם בשנים הקרובות נשמע גם על בניין בית המקדש, אבל גם אם לא, כן, אנחנו היום במצב שבו יש חלוקה חדשה של הקלפים של התרבויות, ואנחנו שם, אנחנו שם במקום טוב. אפשר להבין שהחברה הישראלית, מול כל שינוי, נמצאת בחרדה, זה כמו המעבר מילדות לנערות, או מנערות לבגרות, אז אפשר בהחלט להבין. אבל בסופו של דבר, הכל לטובה.
אני, קודם כל אני מסכים איתך. קראתי, וחברים שלחו לי, והתעניינתי הרבה בזוהר, בקדוש, בשנתיים האחרונות. וכאן שם יש את פרשת, לפי דעתי, והעירה, שמדבר על גוג ומגוג, ועל, אתה יודע, התאחדות אומות העולם נגד עם ישראל, שיהיו מאוד מבועלים, ושיגידו לאן נבוא, לאן נלך. אני מניח שאתה מכיר את הדבר הזה. גם שם מתואר שבסוף גם המלך שתומך בנו יתהפך עלינו. האם אתה רואה את הקשר בין היום למה שכתוב בזוהר?
אני אגיד לך משהו. זה אפשרי, אבל צריך תמיד לזכור דבר אחד. גם הנביאים, גם ספר הזוהר, גם המדרשים, לעולם לא יתאמרו למסור לנו פרטים מדויקים כיצד הדברים יתבצעו. לפי שומר הרמב״ם, אין אדם יודע הדברים האלו איך יהיו עד שיהיו. מבנה שדברים סתומים הם אצל הנביאים. עכשיו, הרב יהודה אשכנזי, מניטו היה מסביר לה, מה זה שהדברים סתומים אצל הנביאים? הם סתומים לנביא עצמו. גם הנביא איננו יודע מהו האופן שבו יתממש, מה שהוא חוזה, מה שהוא צופה. הוא רואה את הדברים בגדול. עכשיו, יש לנו, אפשר לומר, הזדמנויות. אין כמו שהפסיכולוגים אומרים, כל הזדמנות, כל משבר הוא הזדמנות, אז גם פה, יש הזדמנויות למימוש הקטגוריות הבסיסיות שדיברו עליהם הנביאים. אז אם זה בסוף יהיה, אז בסדר, נוכל לומר, הנה הזוהר אמר. אתה יודע, לפני כמה שנים, לפני כ-12-15 שנה, אני אמרתי תאריך מסוים לבניין בית המקדש. זה עשה הרבה רעש, אנשים אמרו, רגע, אתה נביא? לא, אני לא נביא. אבל אמרתי ככה, אם אני אצדק, אני אצא גדול. אם אני אתאה, אז אני מצטרף למועדון מכובד של כל גדולי ישראל שאמרו תאריכים שבסוף לא יתממשו, אז הכל בסדר.
טוב, כתוב שאסור לחשב קיצין, וזה אנחנו לא נעשה כמובן. אני מאוד מחכה לחזון של הנביא יחזקאל, שאמר שאומות העולם יעלו בשמחה את היהודים על ספינות וישלחו אותם לירושלים מתוך הערצה, לא מתוך גירוש. אני מדייק, תקן אותי אם אני טועה.
חוץ משם הנביא זה ישעיהו, אתה מתכוון לישעיהו, אבל הכל בסדר.
לא יחזקאל?
לא, עד כמה שאני זוכר.
אוקיי, טוב, אני עדיין לומד, אז אתה נלמד ממך. אבל, לא, בישעיהו המשפט
שאותו... אגב, יצוין שאתה לפני כן דיברת על יוליאנוס הכופר, ואני חושב שאתה אחד מהיחידים במדינת ישראל שזוכרים מה זה.
אני, הסיפור של יוליאנוס הכופר הוא אחד הסיפורים הכי מרתקים, די עולם, נעלם מהעולם היהודי, מהסיפור עצמו, אבל זה סיפור שקראתי הרבה מאוד, וגם מקורות גדולים רומאים על העניין הזה, סיפור מטורף, אני לא יודע אם אנשים מודעים אליו, של קיסר רומאי שהחליט לבטל את הנצרות ולהחזיר את הדברים להלניזם, שאל את היהודים ברומא למה הם לא מקריבים כבר יותר, אז אמרו לו, לנו מותר להקריב רק בירושלים, אז הוא נתן הוראה לבנות בית המקדש השלישי, במאה הרביעית, הוא פשוט נהרג במלחמה עם פרס, והרעיון נגנז עם עליית הקיסר הנוצרי הבא אחריו. סיפור היסטורי מטורף. סליחה? אז יוליאנוס הוא סיפור מדהים, ואני באמת רוצה, אנחנו לצערי מתקרבים שוב לסיום, הזמן מתקצר מהר בשיחה מעניינת, אבל... בוא נגיד ככה, איך, מה תגיד עכשיו בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים, שכולם מרגישים מבועלים, מה תגיד לעם ישראל עכשיו שרואה אותך פה?
טוב, קודם כל בוא נגיד משהו פרוזאי ופשוט. יאללה. אולי תבנו ממדים? מי שיכול שיבנה ממד. זה תמיד טוב, אני תראה, אני אישית. אני אישית בניתי ממד לפני כמה שנים, ותראה כמה שנהניתי מהשימוש בו במלחמה האחרונה. בעוד שכל השכנים שלי היו צריכים לרדת למקלט. אז קודם כל תהינו מהמאדים, מה יש?
מאדים.
הרי זה גם ספר מוסיף בחדר. עכשיו בואו נעבור למשהו יותר גדול. אני חושב שכדאי לעם ישראל לחזור ללמוד היסטוריה. ככל שילמדו יותר היסטוריה, יבינו יותר מי אנחנו, מה מעמדנו, ואז נוכל למנוע מאיתנו חזרה על טעויות שעשינו. והדבר הזה איננו סותר כמובן שהמשך לימודי הליבה, ואני מברך גם, אני רוצה לברך את אחינו החרדים, כי הם עוד מעט ייכנסו למשבר גדול, כאשר הם יצטרכו לנהל את המדינה, הם יצטרכו להחליט איך מגינים על מדינה, ולא רק איך מגינים על הישיבות. אז גם זה תהליך שהולך להתפתח. אני מברך גם את אחינו הקפלניסטים, כי... ברגע שהם יפסידו בבחירות, אז מה יעשו? אז יצטרכו לדבר על ערכים אמיתיים. ואחד הערכים האמיתיים אצל הקפלניסטים זה אהבת החירות, וזה מקבל צורות מפלצתיות של בהלה מפני ביבי. כיוון שבסופו של דבר הימין יעלה וינצח בבחירות, אז סוף סוף יוכל להתחיל דיאלוג אמיתי ומעניין. דבר נוסף, אני מברך גם את אחינו בחוות, בגבעות, שהם ממש הגיבורים עומדים בחזית של הציונות, ואני מברך את עצמנו שנזכה לקבל מכל מגזר ומגזר את הטוב שבו.
תשמע, אני חושב שאחרי רגע כזה, אני לא יכול להמשיך יותר מעבר לזה, זה קליימקס מצוין לסגור את השיחה בינינו. אני באופטימיות גדולה רוצה להודות לך, רב אורי שרקי, על הזמן שבילית הייתי כאן, ועל השיחה המעניינת הזאת.
תודה לך ולכל מאזיננו וצופנו.
תודה רבה. אהבתם את השיחה? אז בואו להיפגש איתנו גם מחוץ למסך. חברי מועדון היחידה של ערוץ טוב נהנים מההרצאה החדשה בכל חודש. לחצו על הקישור שמתחת לנגן והצטרפו אלינו. תודה ולהתראות.
יצאנו למלחמה הזו כדי לשנות את המזרח התיכון, אבל המלחמה האמת שינתה דווקא אותנו. הפכנו לחזקים בהרבה שהיינו. תקשורת עושה כל שבכוחה כדי ללחם בשינוי המנטלי הגדול הזה. ההרצאה שלי נבחן את השינוי שחל בנו, את הקושי והמעצור שמעמידה בפנינו תקשורת, ואיך עלינו להתגבר עליו. שמי חנן אמיר, ואני מזמין אתכם להרצאה שלי במועדון הגאולה, פתח תקווה.
חדש בערוץ טוב, סדרת הרצאות עם מיטב המומחים בנושאים שמעסיקים את כולנו. רכישת כרטיסים וללוח ההרצאות, לחצו על הקישור שמתחת לנגן. מחיר מיוחד לחברי מועדון היחידה. Thank you.